איתנו היום בלא רק רשת רונן גינזבורג, המכונה גם ננו, מאמן נבחרת צ'כיה בשבע השנים האחרונות. ננו חתום על מקום שישי באליפות העולם עם הנבחרת שלו, הישג חסר תקדים. אנחנו נשוחח איתו על זה וגם על דברים רבים אחרים. איתי סימי ריגר, האחד והיחיד, אני יניר רובינשטיין. הרעיון התפרס על שני פרקים. נצא לדרך עם החלק השני. גם את בלווין, שבשבילי זה היה no name לפני התחרות, והוא, אתה יודע, רשם דאבל דאבלים, היה נוכחות מדהימה בצבע.
הוא, תשמע, הוא שחקן, איך אומרים, לגבוהים שמתפתחים מאוחר, 2-17.
לייט בלומר.
לייט בלומר, הוא התחיל מאוד מאוחר לשחק כדורסל. הוא המון עליות וירידות, שנה שעברה הוא שחק, לפני שנתיים בגרן קנריה, הוא היה מצוין, היה בסיס שלהם שעלו ליורוליג, שנה שעברה הוא היה קטסטרופה. עכשיו הוא משחק בבלבאו, כאילו, הלך אחורה, בבלבאו, בקבוצה קטנה בספרד. איתו זה הכל פסיכולוגי. הוא חוצה עכשיו מאמן יהיה חבר שלו, וידבר איתו.
נכון.
טוב, אני מדבר על... על מה קורה עם הבחורות, מה קורה עם זה, אבל הוא זה בראש.
אני רוצה לשאול אותך משהו, עזור אותו. ספר לי על איך זה היה עוזר מאמן של מולי.
עוזר מאמן של מולי, תשמע, זה נתן לי המון. קודם כל נתן לי
המון. יש לו המון ידע.
ידע, עזור, לכולם יש ידע, תבין, באמת, אני אומר, לכולם, יכולים לספר סיפורים, כולם יש ידע, בסופו של דבר, זה איך אתה מנהל את המערכת.
כן, אוקיי.
איך אתה מנהל... וממנו למדתי המון איך לנהל את המערכת. אם זה את השחקנים, אם זה את ההנהלה, אם זה איך זה להתנהל בתקשורת, וכמובן כדורסל. עכשיו, מולי הוא איש מאוד...
מופנם?
סנטרליסט. הוא כאילו הכל כן. לוקח על עצמו. ולקח לי המון זמן לבנות את ה... לא המון, אבל מספיק זמן לבנות את האמון בינינו. זה דבר שאני אזכור לכל החיים, לקחתי ממנו כך הרבה דברים, גם בכדורסל, אתה יודע, הכדורסל משתנה כל שנה, שנתיים, יש עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים, אבל באותם שנים לקחתי ממנו המון. אנחנו, אתה יודע, לדוגמה, אנחנו חיינו ביחד 4 שנים, אבל רק הספורט, כאילו, פה ושם היינו הולכים לאכול ביחד וזה, אבל זה... כל היום היינו סביב הכדורסל, לא דברים אחרים. אין ספק שקודם כל זה שהוא לקח אותי, זה נתן לי את הקפיצה קדימה. כי אני מאמין שאם הייתי נשאר בארץ, לא בטוח שהייתי מאמין. כי בארץ, כמו שסימי, אם אין... אוקיי, אם אין את הפועל רמת גן, ואחרי זה אתה מתחיל את הקבוצות הקטנות, זה עולה את הרוסים. כמה ש... אז כשאני אמנתי בארץ, אז מתוך 4 שנים שאמנתי קבוצות, 5 שנים אמנתי קבוצות קטנים, 4 שנים... קבוצות קטנות, 4 שנים היה בסדר, הצלחנו להישאר בליגה ואפילו קצת יותר, ושנה אחת התרסקתי. אז אני לא יודע אם הייתי ממשיך עוד. זה שהוא לקח אותי קודם כל מולי, זה היה דבר גדול. ולמדתי ממנו המון מכל מה ש... גם בכדורסל, אבל מסביב, חבל על זה.
אני רוצה לחזור למשחק ממש מכריע נגד יוון, יאניס, אני תקום בו MVP ב-NBA. אתה מגיע, אתה יודע שיש לך את הקושין הזה, את הקרית הזאת של 11 נקודות שאתה יכול להפסיד. אבל ואיכשהו רוב המשחק אתם מצליחים איכשהו לעמוד בחלון הזה, אבל אז נכנס האח של יאניס.
אח של יאניס.
ונותן להם בוסט רציני וזה נראה שהעניינים נופלים. כן. ואז אני זוכר שם משהו שלא ראיתי הרבה בכדורסל ב-NBA, שאני רואה מסתכל הרבה. אתה תזמנת עבירה טכנית,
נכון.
ועצרת מתפרצת עם העבירה כן. הטכנית, זה משהו שאני לא רואה, זה הגיוני, כן, זה מה שצפר את זה.
לא, קודם כל, הפרחים למאמן, היווני, כי שהוא שיחק עם יאניס בארבע ועם אח שלו, עם אח שלו בארבע ועם יאניס ב5 היה לנו באמת בעיה לעצור את זה. ואז כל פעם שהם, זה, הוא לא יודע, הוא היה מחויב לבורוסיס, אני לא יודע, כל פעם הוא החזיר את... בורוסיס למגרש. ברגע שהחזיר את בורוסיס למשחק, למגרש, התחלתי לשחק עם בלבין מול בורוסיס, והחלתי, והיה לנו יותר קל בפיק אנד רול בהתקפה לשחק נגדם. כשהוא שיחק עם שני האחים האלו, הוא עשה לנו חילופים על הכל, היה לנו בעיה קשה. ואז באמת היה מומנטום, שמ-1-2 לנו, פתאום המשחק הולך לכיוון ה...
12.
הלך לכיוון ה-12. אני הרגשתי שאם אני לא עושה עכשיו משהו, עכשיו השופטים באליפות העולם הזאת, נתנו לפוצץ, זה היה כאילו, לא יודע, זה הגיע
מלחמה,
כן, נתנו לפוצץ, לפעמים יותר מדי, אבל אנחנו ניצלנו את זה. אני הרגשתי שבדקות האלו, שאם אני לא עושה משהו, לא עוצר משהו, אנחנו תך עוד, אנחנו ככה ל-20, זה שתי התקפות ל-20.
מינוס 20.
זה יצא לי, אתה יודע, זה בא, הרגשתי שאני חייב לעשות משהו, כל הזמן העוזר מאמן שלי, כאילו מדבר איתי, בוא נצעק לשופטים, עכשיו אני כל הזמן מדבר, אתה לא יכול לצעוק עליו, זה לא ישראל. ובסיטואציה הזאת, קלטיס בא מאחורה, לקח לו את הכדור מאחורה, הוא לא נגע לו בגוף, אתה מבין? אבל הוא בא מאחורה ולקח לו, וזה היה הזדמנות שלי לעצור את ה... אני חושב שזה היה בעשר, ולעצור את הבלגן, ולהראות לשופטים שאני קיים.
אנחנו בדרך לדרך, כן.
שאנחנו פה, אתה מבין? שהם התחילו להתייחס אלינו, ועכשיו היה לי יחסים טובים עם השופטים, שופטים שפטו תוך הרבה משחקים באחד. התפוצצתי עליהם, לא היה להם ברירה, הם היו חייבים לתת לי את הטכני. בסופו של דבר, זה הסתדר טוב, יכל גם לא להסתדר טוב, אתה יודע, כולם בדרך. ואחרי זה במלון, בערב, קלטיס בא אליי, ולחץ איתי עד, אמר לי, פאול טכני חכם, ואז הוא אמר לי, אמרתי לו, אבל היה פאול. הוא אומר לי, נשבע לך, קלטיס הוא גדול בזה, לקחת את הכדורים מאחורה. לא נגעתי בשחקן, אבל זה פאול.
תגידי, אני דיברתי עם מאמן מסוים בארצות הברית, רוב האנשים משחקים פיק אנד רול.
נכון.
אתה מסכים?
אם אני מסכים עם זה, אבל...
לא, אתה מסכים ש... רוב ה...
באירופה או בארצות הברית?
לא, באירופה אני מדבר.
80% מהמשחק.
חשבת לשחק אזורית?
שחקתי אזורית נגד אמריקה.
לא מדבר, בכלל. כי זה פוסל את הפקנות.
תשמע, זרקנו אזוריות גם נגד הטורקים, גם נגד היוונים. לא, היוונים אולי לא. ברור שאזורית, משחקים פיק אנד רול נגד אזורית. גם התקפות נגד אזורית משחקים פיק אנד רול.
לא ספק.
אבל ברור, אבל אז... תשמע, אני בכלל טוען על הסיפור של אזורית, שבסופו של דבר אזורית זה תלוי בהתקפה, זה לא תלוי בהגנה, כי לא מתאמנים הרבה אל אזורית. אני רואה לדוגמה בארצות הברית את סיורקוס, שהם שומרים 40 דקות.
2-3.
2-3, 40 דקות. אבל התקפות משחקות מטומטם, אתה שואל אותי, אתה מבין?
כן.
ילדים מפגרים, הם מנים את הכדור לא נכון, אתה מבין? אז אזורית זה תלוי ב... היו משחקים באליפות שזרקתי אזורית ל3-4 דקות וזה התלבש. לשחק 40 דקות אזורית, בסופו של דבר, יכול להיות ללונג, אני דיברתי על זה מאמין, זה יכול להשתלם, אבל צריך בעצים, צריך רואי ועוסקים אותה. סתם, תוצאה היא 12-8 לך, לצורך העניין, כן? ועכשיו עמדת באזורית וחטפת 3-3 רצוף. אם אתה תישאר, יכול להיות שזה ישתלם לך ללונג, אבל אתה כבר ב-20-12. אז אתה פתאום...
צריך ביצים.
עכשיו, כמה תרגילים לקבוצות יש נגד אישית?
מלא.
40, 50.
נכון.
כמה נגד אזורית?
2.
2. זאת אומרת, אם אני שומר אזורית, הסקאוטינג שלי...
הרבה יותר קל.
יותר קל. מה הם עושים? שתי תנועות
בחצי. והרבה יותר קל להראות לשחקנים שלך.
אבל אזורית זה הרבה תיאום, הרבה שחקנים. אם יש לך 5 פנימי, שמור אזורית. אתה מבין? כי מה זה אזורית? אזורית זה anticipation? של ה... אם אזורית טובה,
כן.
אתה צריך ל... אם אתה צופה את המהלך, ואתה מגיע עם הכדור, הצלחת. אבל רוב השחקנים הם מגיעים אחרי הכדור. לך הביתה.
לא, אבל זה גם כן מסלולי מסירה.
נכון, לא, עשיתי זה בגדול.
תשמע, אני שיחקתי זה עם הפועל תל אביב, שהיה לי קבוצה הכי חכמה. היה לי ברי, גור בן דוד, בוזי, ג'ון וויליס ופרני קסטלו. היינו משחקים איזו 1-3-1 ו-3-2.
3-2?
כן, 3-2 שפרני קסטלו
באמצע.
הוא יורד עם הגן. היינו, הגענו לחצי גמר גביע הקורה.
נכון, זוכר.
והיה קבוצה אינטליגנט, ואז היו לי שתי דבילים, דני ברכה ונחמיאס. לא יכולתי לשמור שום דבר, אמרתי, אולי בהגנה נהיה ארבע, במקום שיפריעו.
אבל, תשמע, אז גם לא היה קשת שלוש.
נכון.
לא היה קשת שלוש, אז אתה לא משלם על שלושה...
נכון, 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 נכון מאוד.
הזכרת את השלוש, אתם הייתם, בשלב מסוים אתם הובלתם את הטורניר באחוזים משלוש. מה הסוד לזה? תרגילים?
לא, 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 אני אגיד לך, הקלעים שלנו הם בינוניים, לא קלעים גדולים משלוש, הם בסדר, אני לא יכול להגיד שלא. אני חושב שלפעמים, זה תיאוריה שלי, אני לא בטוח שמישהו אמר את זה גם, לא, אני לא רציתי. כשהכדור זז טוב, כשהכדור זז טוב, יש לך סיכוי יותר טוב לקלוע, לא...
נכון.
תבין,
אתה מגיע את זה במצבים הרבה יותר נוחים.
כן, תבין, יש פה משהו גם בקרמה, גם בזה שהכדור זז טוב, קיבלת את הכדור, יש לך סיכוי יותר טוב לקלוע. אז אני חוזר לזה שהכדור זז אצלנו.
זה לא רק זה, כשאתה מקבל את הכדור, השחקנים יודעים שאם הם פנויים, הם מקבלים את הכדור.
כן,
זה ביטחון, יכול להיות, יש אנשים שעומדים ככה, לא מקבלים כדור. אתה תראה את מכבי תל אביב, שווילבקין מקבל את הכדור, כל היתר יכולים ללכת לשירותים. עכשיו, מתי מכבי היו טובים? שברטולומיאו שיחק את הרכז, כי ווילבקין לא רכז. הרקת את השחקן, והם לא מבינים את זה.
אנחנו שיחקנו נגד הפורקים, ווילברקן היה אצלו.
כן, נכון.
הוא שאל דאון,
כן. כי היינו מוכנים לזה שהוא ימסור. נגרום לו למסור. עכשיו, המסירה שלו היא אף פעם של רכז. היא לא בטיימינג הנכון, היא לא ב...
לא, אין לו אינטליגנט. תשמע, הוא לא שיחק את זה כל החיים שלו. זה כמו להגיד לננו להיות רכז. הוא לא מסר בחיים שלו. אם הוא מסר, היה נכנס לדיכאון.
יש לי עוד תיאוריה לגבי האחוזים מהשלוש, שזה משהו ש...
הוא פרופסור למתמטיקה.
אני יודע, אני יודע.
שצפיתי ב...
זה הכל פלוס מינוס, לא מבין שכדורסל זה אתה מתעסק עם חמורים גם.
אני גם הייתי קלה. לא פוינט, גם כמוך, מספר שתיים. אבל מה שאני שמתי לב זה ש... דווקא סטורנסקי למשל, שהוא קלה שלשות מצוין, כן, עבד עם אחד מאמנים המובילים בעולם וכו', אבל... מתחילים את המשחק, הוא נותן לאחרים לזרוק, והם קולים. ואז הקבוצות לא ידעו מאיפה זה יבוא להם, פתאום חורבן קולע, האודה גם, אפילו בלבין אני חושב זרק פעם
שלו. אבל אתה צריך להבין שלברון ומייקל וקובי וכל אלו, ברבע הראשון היו נותנים לאחרים לקלוע, שהם ייכנסו למשחק. עכשיו, אתן לך דוגמה, היה לי שחקן בשם לבון מרסר. שהוא שיחק בג'ורג'ה עם וולקינס, דומיניק. הוא לא נגע בכדור. עכשיו, הייתי אומר לשחקנים, כל ארבע התקפות הראשונות, הוא מקבל כדור. Alright? ואז הוא עשה גגות לבשביל כולם, לא יכולת להתקרב, כי פתאום הוא, אחרי חודש, הוא אומר לי, קיבלתי בחודש אחד יותר כדורים.
כמה נקודות הוא היה קולע לפני שהוא הגיע משם, שהוא הגיע, מאיפה הגיע?
מג'ורג'ה. 8, 7.5, הבאתי אותו ב$16,200.
אתה צולע.
כן, רגל אחד יותר... אני עדיין בקשר.
כן.
אני אראה אותו הקיץ, לא הקיץ, בפיינל פור.
הוא היה קורא לי תמיד, פעם הייתי בחור יפה, הוא היה קורא לי פריטי בוי.
לא, בחור עשר.
פריטי בוי.
אני אראה אותו, אני אראה את ראלף דניאלס, אני אראה, אני הולך לגור עם ג'ון. וויליס. יש הפיינל פור באטלנטה השנה, אז אני הולך להיות שם.
של הקולג'י.
כן, הולך לראות את יובי, כולם גרים באטלנטה.
אז רציתי לסיים עם סטורנסקי, כי לא ממש דיברנו עליו הרבה. אני ראיתי אותו מדי פעם מסיים, הוא מתחיל, בדרך כלל מסיים פסקי זמן.
הוא
מין מאמן כזה על המגרש.
קודם כל, עוד רגע, אני אגיד לך משפט שלמדתי מברדוביץ', הייתי בהשתלמות שלו וזה. הוא אמר משפט שאתה יודע, תקשיבו לשחקנים שלך. לפעמים הם יודעים יותר טובים,
נכון.
בטח שהחכמים
שהם... הם מרגישים את המגרש.
שהם מרגישים את המגרש. עכשיו, אני פה נמצא איתם אולי 20-25 אימונים, 25 אימונים, וזה לא קבוצה שיש לך שנה שלמה, תהליך וזה, ואתה צריך מיד להגיע לפיק. כל עזרה שאני יכול לקבל ממישהו חכם שמבין את העניינים על המגרש, כל עוד הוא לא לוקח אדוונטג' על זה, בברכה. עכשיו, היחסים של איתו מצוינים. היו, אתה יודע, אני אספר לך, היו לי כמה מקרים. מקרה אחד לדוגמה, שחקנו מצ'אפ בזה פעם הייתי זורק מצ'אפ נגד הסרבי,
בוגדנוביץ'.
עכשיו הוא, התחלנו אישית, והוא דפק לנו שלשות על הפנים, על סטרנסקי, ארובה, מחצי מגרד, הוא התחיל את המשחק ב-4 מ-4 משהו. ואז התחלנו קצת מצ'אפ, התחלנו לעכב אותם, ואתה יודע, לגרום להם לחשוב קצת בזה. ועשינו איזה 6-7 פעמים, היה לנו 6-6 הצלחה, כאילו, לא משהו כזה, ופעם אחת במצ'אפ יצא שהשחקן גבוה שלי קיבל את בוגדנוביץ' בחוץ, במיסמץ' בחוץ, הוא דפק עליו שלושה וטרנסקי רץ אליי. די כבר עם המצ'אפ הזה, כאילו, די כבר עם ה... במחצית אמרתי לו, תקשיב, אנחנו 1-7 קיבלנו מצ'אפ, בוגדנוביץ' כל התקפה דפק לנו שלושה, אז הוא קיבל גבוה ודפק עליו שלושה, לפני זה... לא שלפני זה היה יותר טוב, כן, לא שלפני זה היה יותר טוב, מצבינו היה יותר גבוה, הוא היה עוד דופק לזה. נכון, אתה יודע, ברגע שהוא לא לוקח את ונג'ט לדבר. עכשיו, תוך כדי, כמו שאתה אומר, בטיימאוטים, היינו יורדים, ואם יש לו משהו חכם להגיד, אהלן וסהלן, אתה מבין, אנחנו לא, זה עכשיו, גם לידר של השחקנים, אני לא רואה את זה בפחיתות גבוהות, אני בסופו של דבר, 95% מהדברים אני מנהל. אני, אז הוא בא ואומר זה, וזה עושה טוב לקבוצה, על הנוסף.
למה? בסוף הטיימאוט, כל טיימאוט שלי, הייתי אומר לשחקנים, יש לך מישהו להגיד
משהו? יש כאלו מאמינים שעושים את זה ככה.
בלי בעיה, כי הם מרגישים את המגרש יותר טוב. מי שהיה עוזר לי, זה היה, לדוגמה, ברי, או איתמר מרזל, או שחקנים עם הרבה שכל. אתה מבין, אביגדור מוסקוביץ' היה אומר לי משהו, הייתי מבטל את זה מילה. פאקינג אידיוט.
סימי אימן אותך בילדים,
מה היית? סימי היה המאמן הראשון שלי, הבחור הזה.
וכמה היית?
אני הייתי בן 11, סימי היה הבחור הזה, יפה. היה לפני שהוא התחתן עם...
לא, כן, הייתי נשוי. כן, אני התחתנתי ב-69.
איתה?
כן, לצערי כן.
נכון, כי כל החבר'ה באו ממנו.
כן.
והוא היה המאמן הראשון. והיינו מתאמנים בביתר תל אביב הפתוח, זה מגרש מיתולוגי פה לא רחוק, והיו ימים של גשם, גשם אתה לא יכול להתאמן, אז הוא לא ידע מה לעשות איתנו, אז הוא מכניס, היה לו מוסטנג, לא מוסטנג, אאודי 100, שאתה יודע, אני מדבר איתך על שנות ה-70, ומשהו זה, הוא היה מכניס אותנו למכונית 4-5 חבר'ה, לוקח אותנו לצד השני של הירקון, היה שם, אין מכוניות, היה גשם זלפות, והיה עושה לנו, רייס אם פותח מ-0 ל-100, 150, אנחנו באים מהם.
ואז הייתי מרקט מאחור את כל השקל.
ככה הוא חישל אותנו.
כן. לא, אבל היה, תשמע, אני אגיד לך את האמת. אתה שאלת אותי אם זה מפתיע אותי שמקום 20 הגיע למקום 6. מפתיע אותי שננו הפך להיות מאמן, ומאמן זה כי הוא בא ממועדון, שלא היה כלום. עכשיו, אתה הולך להרבה עם מועדונים, ההרגשה שם זה חיובי. הנהלה של ביתר תל אביב היו שלילי בצורה לא... אתה לא יכול להבין. זה דיכאון ותסכולים, ואנשים שרצו להיות גדולים ולא היו גדולים. ולהגיע למצב שהוא הפך, בשבילי זה יותר ממקום שישי ומקום אחר. ואני אומר לך, הרבה מזה, זה כמו שהוא אמר לפני כן, זה מולי. הוא לקח את הדברים הטובים. זה מאוד מעניין ומאוד...
אבל בעניין ביתר, מה שכן היה לנו ממך, כאילו, במחלקת הנוער בביתר, היה לנו מאמנים טובים.
כן.
סימי, נכון. מולי,
אלי פיני. קושניר.
אלי קושניר, פיני, צביקה, כולם, לא, צביקה לא ימנוע. כל המאמנים האלו... קניתי, כל המאמנים האלו אמנו אותנו שהיינו ילדים, תמיד, ונתן לנו את הבסיס, זה הלוואי היום, היו מאמנים בסדר גודל כזה, מאמנים ילדים.
בדרך כלל, כל מקום שהלכתי, אם היה לי עוזר מאלי, היה מאמן של הנוער והיה מאמן שלי. אני רציתי כל פעם איפה שעבדתי, לעבוד עם קבוצה קצר, משהו כזה, שילדים יקבלו את היסודות, להביא לי מאמן הידי, שהוא יבוא למשחקים וכל הדברים האלו, שימדו, שיהיה רצף, שזה, אבל זה...
ישראל, פלסטין.
אני מצטער שלא גדלתי בתל אביב. תראה, המאמן שלי היה איקסי. תראה אם הייתי גר בתל אביב, איפה הייתי יכול להגיע.
מי? שאל אותך. דיבר איתך. זה אותו דבר, אני רואה אותו עכשיו. לפני 52 שנה, זה היה אותו בדיחה. מי שאל אותך?
אז נהייתי פרופסור למתמטיקה, זה מה שקרה.
זה גם נכון.
במרילנד זה בסדר.
זה היה עוד פרק של לא רק רשת. הפעם אירחנו את רונן גינזבורג. איתי היה סימי ריגר. אני יניר רובינשטיין.
עקבו אחרינו בספוטיפיי לפרקים נוספים של לא רק רשת. שלוש תודות גדולות לסיום. הראשונה ליוצרי תוכנה אודאסיטי שעימה ההסכת נערך. השנייה לרועי אסידו שיצר את מוזיקת הפתיח. האזינו למוזיקה שלו ורועי אסידו עם שני אס בסאונד קלאב. השלישית לפרופסור מנחם לס, עורך ומייסד אתר הופס co.il, אחד מאתרי הספורט המומלצים, על התמיכה והעידוד בשנים האחרונות.